שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי, תומר קרמלי. האזנה נעימה. הסיפור שלי מתחיל בלילה ההוא, השביעי בדצמבר 1989. זו הייתה טיסת אימונים שגרתית מעל גזרת הגולן. באותה תקופה הייתי טייס כבר 10 שנים בשירות חיל האוויר הישראלי. השתתפתי במלחמת לבנון הראשונה, שם נחשבתי אחד מטייסי ה-F-15 שביצעו כמה שיותר הפלות. אוהד הצייד קראו לי בטייסת. ובכל זאת, לא מספר ההפלות, לא שעות הטיסה הרבות שלי, ושום מדליה שנחה על החזה, הכין אותי למה שקרה בליל השביעי בדצמבר. שייטתי בגובה 50,000 רגל עם באז, ה-F-15 הוותיק שלי. לאחר סיום התימון האווירי של חוליה של 5 מטוסים, שאר המטוסים חזרו לנחות בבסיס רמת דוד, בו דני קיבלתי הנחיה לטוס דרומה ולנחות בחצרים שבדרום הארץ. בעודי טס במהירות של 2 מח, הסתכלתי אל עבר שמי הלילה של מזרח התיכון. יכולתי לראות את אורות הלילה של ירושלים, של עקבה, ואפילו שם בסוף את אורות אילת. לפתע, רוחות חזקות הגהו בדופן הקדמי של המטוס שלי, מה שאילץ אותי לתפוס את הג'ויסטיק ולהגביר את הגובה שלי. בעודי מנסה לייצב את המטוס, לא שמתי לב וחציתי את הגובה המקסימלי בו מותר לנו לטוס. הייתי בגובה של 53,000 רגל, ועליתי עוד ועוד. יכולתי לראות ממש שאני מתחיל לצאת מהרקיע אל עבר מה שחשבתי שנקראת האטמוספירה, אבל אז, בעוד המטוס שלי בזווית של 70 מעלות מעלה, לפתע כל מערכות החשמל קבעו, כמו גם המנועים. כל הרעשים הפסיקו ומצאתי את עצמי מעט לאט לאט. ואז, כמו רכבת הרים הכי מפחידה בעולם, החרטום של המטוס התחיל לרדת. ולרדת. ואז, צנחתי כלפי מטה. ניסיתי בזמן הזה להפעיל את מערכות הגיבוי, אבל הם נחבו ברגע שהדלקתי אותם. המטוס צנח וצנח, והמד האנלוגי הראה שאני צונח ומסתחרר בקצב מהיר, מהיר מדי. דפנות המטוס החלו להיקרע עם הרוח החזקה. המטוס הסתחרר כל כך מהר, הרגשתי שמתחיל לאבד הכרה, וברגע האחרון... הספקתי למשוך בידי עוד כיסא המפלט. נזרקתי מהמטוס אל האוויר בעוד הוא מסתחרר ונופלה לקרקע המדברית מעלה הייתי. וברגע שהסדרתי את הראייה שלי, יכולתי לראות פיצוץ מהיר את שמי הלילה. באז התפוצץ לרסיסים על יונת חול ריקה. נחתתי בחול, ותוך כדי שאני מנסה להבין מה קרה, מסוקי החילוץ של חיל האוויר הגיעו לחלץ אותי. למזלי, היו לי כמה שרידות קטנות, אבל יצאתי מהלילה הזה עם אחת השאלות הכי גדולות שנאלצתי להתמודד איתן בחיים שלי. מה לעזאזל קרה שם למעלה? מאז אותו מקרה, עברו 24 שנים. אחרי אותו מקרה זה מובן מאליו שעזבתי את שירות חיל האוויר. יצאתי עם פנסיה נחמדה ומענק נכה צהל יפה שדי סידרו אותי. לא הייתי צריך לעבוד ממש, מה שהשאיר לי הרבה זמן פנוי לחקור. בתחקיר הצבאי שהוצג בפניי נכתב כמטוס חווה כשל טכני שגרם להשבתה של כל המערכות, אבל אני לא קניתי את זה. בשנים שלאחר התאונה התחלתי לנבור במקורות אינטרנטים כאלה ואחרים. שאלתי בפורומים והתחלתי להבין שהתאונה שקרתה לי לא הייתה הראשונה. יצרתי קשר עם טייסים לשעבר בחיל האוויר המלכותי הבריטי, האוסטרלי, ההודי והפינלנדי. כולם בדרך כזו או אחרת מצאו את עצמם משייטים מעל הגובה המותר למטוסי קרב. כולם איבדו את מערכות החשמל, ובסוף כולם התרסקו מהמטוס שלהם אחרי שחצו את הגובה המותר. חלקם אגב לא שרדו לספר, אחרים טויחו והושתקו על ידי גורמים מדיניים כאלה ואחרים. איך אוהבים להגיד בסדרות? פעם ראשונה זו תאונה, פעם שנייה זה צירוף מקרים, ופעם שלישית זו כבר תבנית. טוב, אז לפי המחקרים שלי, היו הרבה פעמים. מה שגרם לי להתחיל להטיל ספק במה שלימדו אותנו בבתי ספר לטיסה כל השנים האלה, במה שלימדו אותנו בתיכון, במה שלימדו אותנו בתקשורת ובכיתה א' בתור ילדים, התחלתי להאמין שאין אטמוספירה, שכדור הארץ הוא לא באמת מה שסיפרו לנו. אני יודע מה אתם חושבים. הוא בטח קונספירטור משוגע, אבל... אני אומר לכם, שנים שהייתי טייס קרב, בחיים לא מצאתי הסבר הגיוני ללמה דווקא בגובה הזה מטוסים מפסיקים לעבוד. ייתכן ומישהו שם למטה או למעלה בכוונה לא רוצה שנחצה את הגובה הזה. אז התחלתי בלבנות תוכנית, למצוא את האמת על כדור הארץ. אמנם אין לי כבר גישה למטוס קרב שיכול לחצות את הרקיע, אבל טייס נשאר טייס, ואם אני לא אוכל לטוס למעלה, אז אני טוס רחוק וקדימה. אני אנסה לחצות את אנטרקטיקה, היבשת הקפואה והרחוקה בעולם. כי אם התיאוריה שלי נכונה, כדור הארץ הוא בכלל לא כדור. אנטארקטיקה היא לא אי גדול, אלא למעשה חומה שאף אחד לא יודע באמת מה מסתתר מאחוריה. וזו הפכה למשימת חיי. לחצות את הרי אנטארקטיקה ולגלות אילו יבשות או יצורים מסתתרים שם. אז יחד עם כספי הפנסיה שלי וגיוס המונים שהתחלתי באותם פורומים שונים ומשונים שבהם גלשתי וניהלתי דיונים, הזכרתי מטוס קטן, איתו התכוונתי לחצות את היבשת הריקה והמורחקת בעולם. בחרתי להמריא מדרום צ'ילה, היות וזה המקום המיושב והכי קרוב ממנו אוכל להמריא ולטוס דרומה אל אנטארקטיקה. התחלתי את הטיסה, לקחתי את המכשיר הסלולרי שלי, מצלמה דיגיטלית, מספר בטריות, סוללות, אקדח במידה ותקל שם דברים מסוכנים וכמובן כמה אריזות מזון. הטיסה מצ'ילה לאנטארקטיקה לקחה לא מעט זמן. אחרי בערך 7 שעות, ראיתי אותה. בגובה של כמה מאות מטרים בודדים, חומת קרח ענקית, הלא היא אנטארקטיקה. הגברתי את הגובה שלי וטסתי מעליה, ריחפתי מעל השממה הקפואה הגדולה בעולם. עכשיו התחיל החלק המעניין והמאתגר, אין מספיק דלק חזרה, וזה היה לטוס במשך שעות מעל השממה הגדולה בעולם. טסתי בעודי מסתכל על המפה הדיגיטלית בלוח המכוונים, מראה אותי מתרחק יותר ויותר אל קצה המפה. זו הייתה השעה ה-10 או ה-11 לטיסה שהתחלתי לנקר, עייפות השתלטה עליי. טסתי כבר שעות מעל קרח, לכל מקום שלא הסתכלתי, היה רק קרח. כל האוכל שהרסתי איתי נאכל, וזה היה נראה כמו מקרה אבוד. אם באותו לילה נוראי היה נראה שגורלי אבוד, נראה שכל המסע וההכנות במשך השנים הולכות לרדת לדמיון. בדיוק כמו החיים שלי. התחלתי לאבד את הראייה והכל נהיה מטושטש, כשלפתע אחת הנורות של המטוס החזיר אותי לחיים.
Pull up, too low, terrain, terrain. Pull up.
זה היה חיישן הגובה. הוא דיווח שאני קרוב מדי לקרקע. למרות שפיזית יכולתי לראות מחלון מטוס שאני לפחות בגובה של 10,000 רגל. ואז כל המטוס החל לרעוד. הבטתי במצפן שלי. הוא החל להשתגע. אם עד עכשיו טסתי לכיוון דרום, עכשיו המצפן החל לאבד כיוון. הוא הצביע מזרחה, ואז מערבה, ואז צפונה. הבטתי במפה הדיגיטלית שהראתה לי עכשיו שאני יוצא ממפת כדור הארץ. הסמן שלי ממש פיזית יצא מחוץ למפה ולא יכולתי לראות אותו. זה כאילו לא הייתי על מפת כדור הארץ יותר. ואז הייתי בטוח בגלל המצב הגופני שלי שהזיתי, אבל אחרי מי יודע כמה שעות טיסה, לפתע, באופק, לא חיכה קרח. ממש בקצה האופק יכולתי לראות מים, ים. אני לא מאמין. מיד דפקתי לעצמי כמה סתירות. לא ייתכן שחציתי את אנטארקטיקה ויצאתי מהכיוון השני כי לא היה לי מספיק דלק לכך, וגם לא הייתי למפה. לא. אני הגעתי למרכז אנטארקטיקה. יותר נכון, אל הסוף שלה. התקרבתי על הים עד שלבסוף טסתי מעל הטריטוריה שלו, ואת האופק מתחתיי החליף ים בצבע כחול. אנטארקטיקה הייתה עכשיו מאחוריי, ואני, וואו, אני יצאתי משטח כדור הארץ. יצאתי מהמפה המוכרת, עשיתי את זה, אני לא מאמין שצדקתי. לא ידעתי לאן אני טס, והתחלתי לחשוב שזה הדבר האחרון שנראה בחיי. אחרי הכל, חציתי את חומת הקרח הגדולה. משהו שאף פעם, אף אדם בחיים לא עשה. לא לפחות שידוע בכך, אבל לא נשאר לי מספיק דלק. בטח שלא לחזור. אז החלטתי להמשיך לטוס קדימה. מד הדלק הראה שם מכל כמעט ריק, כשלפתע ראיתי את זה. באופק. אדמה. אדמה. אדמה מושלגת, קבוצת איים. הם היו נראים בצורה שמעולם לא ראיתי לפני כן, ושאינם חלק מהמפה של כדור הארץ. ותאמינו לי, אני מכיר במחקרים שלי את כל האיים הסמוכים לאנטארקטיקה. זו פיסת אדמה שלא שייכת לשום דבר ממה שאנחנו מכירים בכדור הארץ שלנו. הנמכתי גובה מעל האי המושלג. האזור היה די הררי, וניסיתי למצוא פיסת יבשה ישרה יחסית. התקרבתי ליבשה, וביצעתי נחיתת חירום. לא יודע איך, אבל עשיתי את זה. נחתתי בבטחה. טוב, בבטחה אני מתכוון לזה ששני הגלגלים שלי נהרסו בנחיתה וכל הדופן של המטוס התנפץ. המטוס אומנם לא יוכל לטוס יותר בחיים, אבל עשיתי את זה. פתחתי דלת המטוס. הייתי על אי מושלג וגדול. באופק יכולתי לראות הרים מושלגים. הורדתי את רגל ימין והנחתי אותה על הקרקע. מוצק. זו אדמה מוצקת. ירדתי עם המטוס והתכופפתי להרגיש את השלג. הטמפרטורה פה הייתה פחות קרה מאנטארקטיקה, קרוב ל-3 מעלות צלזיוס. הורדתי את הכפפה שהייתה ליד שלי, והרגשתי את השלג. הוא הרגיש נקי, שונה, אבל הוא עדיין היה שלג, שלג של כדור הארץ. מיד ניגשתי אל תא המטען ושלפתי משם את המזוודה ובה אריזות המזון האחרונות שנותרו לי. אלה שהייתי בטוח שמעולם לא אוכל כי אולי לא הייתי מגיע בחיים לאדמה, אבל משהו בי אמר לי להשאיר אותם בתא המטען. והנה צדקתי, אחרי אכילה ומנוחה קצרה, ארזתי את אריזות המזון האחרונות שנותרו לי. לא יודע עוד כמה מהם ישרוד כאן, אבל אם הגעתי עד לפה, בוא לפחות נהנה כמה שאוכל, לא ככה? בהכשרה בחיל האוויר תמיד לימדו אותי, כשאתה נמצא במצב מסוכן, אל תסתכל לצדדים. פשוט טוס קדימה לעבר המטרה שלך. טוב, המטרה שלי הוא שלמה, אבל לא עד הסוף. כן הצלחתי להוכיח שכדור הארץ כמו שהכרנו אותו, הוא לא באמת כדור ארץ. יש עוד יבשות מעבר לאנטרקטיקה, אבל המשימה האמיתית שלי הייתה לדעת האם יש פה חיים. האם אנחנו, בתור אנושות, חיינו כל השנים האלה בבידוד מוחלט מעוד אוכלוסיות אחרות, שאולי חיו כאן על אותו מקום שאנחנו חיים. האם הם מתקדמים יותר מאיתנו? האם הם נחותים יותר מאיתנו? אולי הם אלה שרצו לשמור בסוד על כך? אולי הם זדוניים? אולי הם לא רוצים שיגלו אותם? או שאולי אין פה אף אחד? ואנחנו באמת לבד בשבע היבשות המוכרות לנו. שמתי את כל השאלות האלה בצד, ויצאתי לחפש את התשובה. לקחתי ביד שמאל את הפנס, בכיס שמאל את האקדח, וביד ימין את המצלמה הדיגיטלית, לתעד את כל מה שאמצא כאן, או את מי שאמצא כאן. צעדתי בין הרי שלג גבוהים ותלולים, הייתה להם צורה מוזרה וחדה, לא דומים למשהו שראיתי אי פעם בכדור הארץ. הלכתי ביניהם, בשקט, מחפש אחר כל סימן הציביליזציה. אחרי מה שהרגיש כמו שעתיים, הגעתי אל צוק, ושם מולי נפרסה בקעה מושלגת וענקית. היא הייתה כל כך רחבה, שלא יכולתי לראות את השוליים שלה, או את הסוף שלה. בבקעה היה יער, עצים. הם היו גבוהים מאוד גם כן, מזכירים עצי אלון שמתחו אותם יתר למידה. ואז, באמצע היער, קרחת יער קטנה. ואני לא עזיתי את זה, ראיתי אשן. תמורת אשן רחוקה בוקעת מקרחת היער ההיא, ואתם יודעים שאין אשן אלא אש. זה אומר, וואו. רק יצור תבוני היה יכול לדעת להפיק אש. האם גיליתי כאן עוד בני אדם? או שהם בכלל לא בני אדם? אולי יש פה עוד זנים ומינים שהתפתחו לרמה כזו כמו של האדם ההומו ספיאן. נרגש, התחלתי לרדת באיטיות מהצוק אל עבר היער. ברגע שנכנסתי, יכולתי להרגיש שביער עצמו פחות קר מאשר בחוץ. הרגשתי שמתקרב יותר ויותר ליצורים הללו. ואז, לפתע, כל חייתי נשמע צורח מתוך העצים. מיד שלפתי את האקדח שלי, וכיוונתי את הפנה שלי אל שיח בקרבת מקום. העלים הירוקים כחולים שלו גשדשו ברוח. הוא זז מעט, התקרבתי אליו. האקדח מכוון וטעון. אבל אז, לפתע, רעש שריקה מפתיע נשמע מימיני. לא הספקתי להסתובב ו... אך! נפלתי לרצפה מההלם של הפגיעה. הסתכלתי על ידי הימנית. היא הייתה חצי חתוכה ממה שנראה כמו חץ שחתך אותי. התחלתי לדמם מהיד. החץ התחכך בי כל כך חזק שהוא השאיר סימן רציני. בעודי מדמם, אני מחפש את האקדח שנשמט מידי, וכשאני מבחין בו, אני שומע צעדי ריצה. אני מסתכל מאחוריי ורואה את זה. דמויות על שתיים. לפחות חמישה מהן מקיפות אותי. הן נראו ועמדו כמו בני אדם, אבל הפנים שלהם היו הרבה יותר גבוהים מבן אדם ממוצע. הפנים שלהם היו הרבה יותר מלבניות משל אדם רגיל. הם היו לבושים בפרווה. ציידים, אלה היו ציידים. לפתע, הראייה שלי התחילה להתשתש. יד ימין שלי שרפה מכאבים ונוזל בצבע זר יצא מהפציעה. אוי לא, זה לא חץ רגיל. הראייה שלי חזרה לעצמה. מטושטש, אני פוקח את העיניים ומנסה להבין איפה אני. אורות כתומים מטושטשים, דמויות גבוהות, שלג. הרבה שלג וסוג של איגלו. לקח לי כמה דקות להתעשת. מצאתי את עצמי קשור בחבלים בידיים, ברגליים ובפה. הבטתי סביבי. הייתי בסוג של בקתת קרח. יכולתי להבחין בכמה כלי צייד פשוטים מעצמות ועצים לצד מפוחיות נשיפה ולידן חצים קטנים. כמו זה ששרט אותי. מיד הזזתי את הראש כדי לבדוק מה שלום יד ימין שלי. היא הייתה חבושה. נראה שטיפלו בה והוציאו את הרעל הזה ממני. ניסיתי לא לאבד את כורחי. את קורס השבי שעברתי בבית הספר לטייס לפני מי יודע כמה שנים, אמנם עברתי בהצלחה, אבל לא הייתי בתנאי שבי נורמליים. אני לא יודע מי הם היצורים האלה ששבו אותי, או מה הם הולכים לעשות לי. פולש זר שכמוני. אני בספק אם הם אי פעם ראו בן אדם אנושי שכמוני. לפתע, צעדים כבדים נשמעו מחוץ למבנה בו שהיתי. הכניסה של האיגלו הייתה מכוסה באור של חיה כלשהי, ואז הוא זז. ולאיגלו נכנסו שני יצורים גבוהים. הם היו מכוסים בפרוות. הם הלכו על שתיים כמו בני אדם, אבל הגב שלהם היה כפוף מעט. הם היו יצורים גבוהים יחסית. שניהם הסתכלו עליי, עמדו במקום ובחנו אותי. פחדתי שהם הולכים לעשות לי משהו, אבל הם פשוט עמדו במקום שלהם, בהו בי ובהו בי. הם היו נראים כמו בני אדם, רק הרבה יותר רחבים ושריריים. הלסת שלהם הייתה הרבה יותר מרובעת של בני אדם רגילים, והם היו הרבה יותר סעירים, כמו שימפנזות. שיער ארוך ופאות נחו על החיים שלהם לצד זקן גדול ומלא שנח על הסנטר שלהם, אבל הוא בהחלט לא עוצב באופן טבעי, ונראה שהוא נחתך על ידי להב או סכין כלשהי. מה שגרם לי להבין שהיבשת הזו אליה הגעתי, זו יבשת שיש בה חיים תבוניים, ולא רק זה, ציוויליזציה. הם בוודאי היו שייכים למין קודם של בני אדם. שיעורי ביולוגיה בתיכון גרמו לי להבין שכנראה מדובר בזן הומו ארקטוס. אנחנו, בני אדם בכדור האר, טוב, ביבשות שלנו, אנחנו כולנו שייכים לזן ההומו ספיאן. אמנם בימי קדם היו מספר מינים של אדם. ניאדרטלים, הומו היבליס, הומו הביליס, וכמובן הומו ארקטוס. הומו ספיאן היה בסופו של דבר הזן ששרד, וכל השאר נכחדו. טוב, עד עכשיו. אבל איך הם הגיעו לפה? כמה מפותחים הם? באיזו שפה הם מדברים? האם הם מודעים שיש ציוויליזציה מתקדמת בשם בני האדם שחיים ממש מהצד השני של החומה? האם כוונותיהם למטרות שלום או מלחמה? כל כך הרבה שאלות שרציתי לשאול. אבל לפתע, זוג צעדים כבדים עוד יותר נשמע מחוץ לאיגלו. הווילון נפתח, צללית גדולה וגבוהה עוד יותר עמדה בפתח. זוג היצורים שעמדו בפנים לפתע רקנו ברך והורידו את ראשם וקדו קידה. פחדתי. הצללית הגבוהה יותר נכנסה לאיגלו. זה היה יצור גם כן מסוג הומו ארקטוס, אבל ביחס לשתיים האחרים הוא היה הרבה יותר גדול. וגובהו, אני חושב, היה למעלה בשני מטר. הוא היה שרירי בכל מקום בגוף. הוא לבש מעיל פרווה גדול, שערו הגדול והאפור בצורת רסטות אפורות אבות. מה שייחד את שערו ושמר אותו מסודר, היו שלושה חצים שהיו תקועים בשערו כמעין סתיקה. הוא בוודאי היה ראש השבט. נשימותיו היו כבדות. הוא עמד מולי. לפתע הוא הרים את אחת מידיו, וקרב אותי על גופי. התחלתי לרעוד, ואז היד הענקית שלו נחה על הראש שלי. הוא אחז בראשי כאילו הייתי אבטיח. הוא הזיז את ראשי משמאל לימין, סקר אותי. הוא בחן את הידיים ואת הרגליים שלי, ואז שם יד גם על איבר המין שלי. הוא הביט בי. הוא לקח את היד שלו, והוציא לי את המחסום מהפה. נשמתי לרווחה. הוא לקח שתי אצבעות ופתח את הפה שלי. סקר את השיניים שלי. לוודא שאני לא איזה טורף מסוכן. לפתע הוא עשה תנועה עם הראש לשני השומרים שלו, ושני אלה מיד שחררו את הידיים והרגליים שלי, וחזרו לעמוד ליד הכניסה והיציאה היחידים מהאיגלו.
ניכר,
אמר לפתע ראש השבט. הייתי בהלם. הוא... האם הוא דיבר אליי?
ניכר,
הוא חזר שוב. ניכר? חזרתי אחריו. הוא הרים את ידו והצביע על החזה שלו.
ניכר.
הוא התיישב מולי. ניכר, זה בוודאי השם שלו. הסתכלתי עליו, הרמתי בזהירות את ידי והצבעתי על עצמי. אוהד, הוא הסתכל עליי. חזרתי על עצמי שוב. אוהד.
אוהד,
הוא אמר בקולו הכבד והמאומם. היה לו קשה להגות את השם האנושי העברי שלי.
איז מבד דמישי,
ניכר לפתע אמר לאחד השומרים שלו, והוא יצא החוצה. תהיתי מה ניכר הולך לעשות לי. הוא בהה בי בסקרנות עם עיניו השחורות. הוא בחן את מעיל השלג שלי, לקח את ידו והחליק אותה על הכותנה. הוא בחן את החומר בסקרנות, ואז את המכנס שלי, ואז את נעלי הטיפוס שאותה נעלתי. אלו חומרים שהוא מעולם לא פגש לפני, הם הרי היו מכוסים כולם בפרוות. ואז הוא שם את ידו שוב על איבר המין שלי. הרגשתי לא בנוח, אבל לא רציתי להתעמת עם היצור הזה שברגע היה מוחץ לי את הגולגולת עם ידו.
פרי,
הוא אמר. פרי? שאלתי. הוא זקף את אחת האצבעות שלו וישר אותה.
פרי.
ואז הוא לקח את היד השנייה ועשה את האיגור.
פרימה.
ואז הוא לקח את האצבע הזקופה והכניס אותה בתוך העיגול שיצר. הבנתי את מה שהוא ניסה להגיד לי. פרי זה זכר. פרימה זו נקבה. הסתכלתי עליו והנהנתי. פרי, אישרתי לו. הוא נראה בטוח בעצמו. שומר שלישי נכנס לפתע יחד עם השומר השני שיצא. השומר אחז בתיק שלי, מה שגרם לי להבין שכל הזמן הזה הוא לא היה איתי. השומר נתן לניכר את התיק, הוא בחן אותו, הריח אותו ושם אותו לרצפה, הסתכל עליי והצביע על התיק. הוא ניסה להבין כנראה מה יש בדבר המסתורי הזה שנקרא תיק איתו הסתובבתי. פתחתי את הריצ'ראץ'. לפתע השומרים של ניכר נרתעו מהרעש של הריצ'ראץ'. ניכר נשאר כרוח, אבל דרוך. הכנסתי את היד לתא והוצאתי משם בעדינות את הדבר הראשון שהיד שלי נתקלה בו. הפנס. הוצאתי אותו בזהירות. ניכר לקח ממני את הפנס ובחן אותו. ביקשתי ממנו עם היד את הפנס, הוא הושיט לי אותו וכיוונתי אותו על הקיר והדלקתי. לפתע, כולם כולל ניכר נדהמו. הם היו בהלם. הסתכלו על האור שמטיל את הפנס על קיר האיגלו שלהם. הנחתי את הפנס על הרצפה, וניכר הרים את הפנס. הוא היה מאופנת מנורת הדיודה הקטנה שהפיצה אור. זה כמו גילוי האש עבורם. בזמן שהם שיחקו מפנס, הוצאתי מהתיק את הדבר הבא שהיד שלי פגשה. מה שהיה גם האקדח. אוי לא, אני לא מתכוון להשתמש בזה מולם. זה מסוכן מדי. מיד נעלתי את הנצרה והוצאתי את האקדח. ניכר לקח ממני את האקדח וניסה להבין אם גם הוא עושה משהו. אולי הוא ציפה שזה גם מפיץ אור. מה שהוא לא ידע, וטוב שכך, שזה מפיץ אור... טוב, מסוג אחר. הוא לחץ על ההדק ולא קרה כלום. הודות לנצרה הנעולה. הוא הניח את האקדח על הרצפה ואני לקחתי אותו חזרה לתיק. אין לי דרך להבטיח שלא יצטרך להשתמש בו. אין לדעת מה הם הולכים לעשות לי. התמימות והנאיביות שלהם שיחקה לטובתי. הדבר השלישי שהוצאתי והאחרון, שנשאר בתא התרמיל, הייתה המצלמה. הדלקתי אותה והצג הקטן נדלק. נכנסתי לגלריה והראיתי לניכר את התמונות שהיו שם. התמונה האחרונה שצילמתי הייתה תמונה של היער בו תקפו אותי. עיניו של ניכר נפערו. הוא לא ידע מה הוא רואה. הוא הסתכל על התמונה ואז מיד הסיט את הראש הצידה. לוודא שהוא באמת לא נמצא בתוך היער שבתמונה. הוא הסתכל מאחורי המצלמה כדי לוודא שזה לא איזה פורטל סודי. הוא נגע עם האצבע הגדולה שלו במסך, ומיד לקח את ידו אחורה.
בינקין באשי,
הוא אמר. באשי? שאלתי. הוא הצביע על העצים, ואז מחוץ לאיגלו. הוא תיאר לי מיד מה שלהבנתי היה עץ.
באשי.
באשי היה יער, הנהנתי עם הראש. באשי. הוא לפתע חייך, חיוך שחשף שיניים גדולות וקטלניות. התחלתי להראות לו עוד תמונות שהיו בגלריה שלי, לנסות לספר לו באמצעות תמונות מי אני ואיך הגעתי לפה, ומאיפה. הראיתי לו תמונות של היער, של אדמת הקרח, הראיתי לו תמונות של האנטרקטיקה שצלמתי במטוס, של הים, ואז היו שם תמונות של תקופות מוקדמות יותר בחיים שלי, תמונות שצלמתי שהייתי בתל אביב, לפתע הוא תפסתי את היד, הסתכלתי על הצג, זו הייתה תמונה של זוג חברים שלי שצלמתי יושבים בבית קפה ואוכלים ארוחת בוקר, ניכר היה באלם. הוא בהה בתמונה שלהם במשך כמה דקות, ואז הוא נגע עם האצבע שלו בצג, והבין שהם לא זזים. הוא היה באלם לראות מין שונה של אדם, ואדם מתקדם, כזה שלובש בגדים, בונה לעצמו ערים עם בניינים, ולמד לא רק לצוד את האוכל שלו, אלא גם לייצר אותו, ולמכור אותו במסגרת של שכר חליפין תמורת כמה פיסות נייר. הוא היה מרותק מהציביליזציה האנושית. בן אדם, אמרתי לו, והצבעתי לתמונה.
בן? אדם.
הוא חזר אחריי. בן אדם, הנהנתי וחייכתי. המשכתי להראות לו עוד כמה תמונות של בני אדם מחיי, כולל סלפי שלי שצילמתי כשהייתי בים. הוא עצר אותי שוב. הוא הסתכל בהלם על התמונה שלי, ואז עליי, ואז שוב על התמונה שלי.
אוהד.
הוא אמר. הוא היה בשוק. איך ייתכן שיש שניים ממני? אוהד. כן, אמרתי לו וחייכתי. ואז... לקחתי את המצלמה ופתחתי את העדשה, וכיוונתי אליו, וצילמתי. הוא אפילו לא קלט את זה. נכנסתי לגלריה והראיתי לו את התמונה של עצמו. הוא היה בהלם. הצבעתי לתמונה ואמרתי לו, ניכר! והצבעתי עליו.
ניכר!
הוא הכריז. הוא והשומרים שלו הסתכלו על התמונה של ניכר בהלם. המשכתי להראות להם עוד תמונות בזמן שכולם מאופנתים. הלכתי אחורה עד שהגעתי לתמונות שצילמתי של מטוסי קרב שבהם הייתי נוהג לטוס. לפתע, כשראיתי להם תמונה של F-18 שצילמתי במוזיאון, הם נבהלו והחלו לצרוח. מיד הם העיפו את המצלמה מהיד שלי. שני השומרים שלו נרתעו לאחור בעוד ניכר חשף את שיניו ותפס אותי בגרוני והצמיד אותי לקיר. הוא שלף חץ מהשיער שלו והצמיד את גרוני. פניו היו כועסות. רעדתי מפחד. איך תמונה אחת תמימה של מטוס קרב הלחיצה אותם, ולמה לעזאזל, ניכר הידק את החניקה שלו על גרוני.
קולקר!
הוא הכריז בזעם. קולקר? שאלתי, מנסה להבין מה הוא אומר.
קולקר!
הוא שאג והצביע על צג המצלמה שהציגה את התמונה של מטוס הקרב.
ניפה פוג'י קולקר!
הוא אמר, אני חושב שהוא כעס על מטוס הקרב. קולקר, ככה הם קוראים לו. בנשימות האחרונות שלי הנלתי את ראשי בשלילה. ניסיתי לאלתר.
נו קולקר, אוהד נו קולקר.
ועשיתי לו תנועה של איקס עם הידיים. הוא לפתע הרפא את החניקה ונתן לי לנשום. אספתי אוויר וניסיתי להסביר לו עם הידיים שאין שום קשר ביני לבין המטוס ההוא, למרות שטסתי עשרות כאלה, אבל אם רציתי להישאר בחיים, הייתי חייב לשקר לו.
אוהד, קולקר?
הוא שאל בטון מאיים. הנדתי את ראשי בשלילה. אוהד, הצבעתי על עצמי, ואז עשיתי תנועה של לא עם היד, ואז הצבעתי על תמונה של המטוס. נו, קולקר. לקח לו כמה דקות ארוכות להבין שאין שום קשר ביני לבין המטוס. הוא נרגע והכניס את החץ חזרה לשערו. לפתע, כאב שורף בצד ימין שלי השיח את תשומת ליבי. התפתלתי מכאבים. הרעל כנראה לא הוצא משם עד הסוף. ניכר שם לב לזה, ומיד אמר לאחד השומרים שלו, משהו, והוא יצא בריצה. ניכר הרים לי את השרוול, שחשף שריטה רצינית ביד ימין מהחץ שהם ירו עליי. הוא שם לי את היד על הבטן בעדינות. פחדתי שיעשה לי עוד משהו. הוא הסתכל עליי במבט בטוח, כשלפתע נכנסה לאיגלו עוד יצור. הוא היה יותר נמוך מהשאר, והיו לו, טוב, לה, שדיים יחסית גדולים, מה שגרם לי להבין שזו נקבה. החזיקה דלי מבוץ ובו מים. ניכר סימן לה להתקרב אליי. היא התיישבה והחלה לנקות לי את הפצע. ניכר קם והתקדם לצאת מאוהל. לפני שיצא, הוא הסתובב אליי, ולפתע חיוך עלה על שפתיו, והוא קרא בשמי.
אוהד!
הוא אמר. ניכר, אמרתי חזרה. והוא חייך אליי ויצא מהאיגלו יחד עם הפמליה שלו, והשאיר אותי עם הפירמה שלהם שטיפלה לי בפצע. אמנם לא היה לי לוח שנה, אבל מאז אותה היכרות באיגלו עברו לדעתי משהו כמו שלושה שבועות. שלושה שבועות שאני כבר חי פה במולרקי, ככה המקומיים קוראים ליבשת שבה אנחנו נמצאים. יצורי האדם ממין ההומו אירקטוס, מסתבר, התפתחו פה די יפה. הם לא מתקדמים כמו בני האדם, אבל די בקצב מרשים. הם בתקופת האבן שלהם כרגע. גרים בכפרים באיגלויים, צדים דובים ממינים מיוחדים שלא נראו בארץ, אוכלים את הבשר שלהם ולובשים את הפרווה שלהם. הם גם כן גילו את האש. הם צדים את האוכל שלהם עם כלי נשק כמו חץ וקשת, ואפילו למדו, מניסיון, איך להכין רעל אפקטיבי. יש להם שפה משלהם ותרבות משלהם. הם חיים פה במשפחות בתוך שבט הסומרקי. מנהיג השבט הוא היצור הגדול שפגשתי, ניכר. בטח הייתם מצפים לשבט ברברי זדוני שהיה צד אותי ואוכל אותי ברגע הראשון, נכון? טוב, גם אני. אבל למדתי משהו על השבט הסומרקי. הם לא כמו בני אדם בכדור הארץ. משום מה, נראה שיצר הרע נשאר איתנו, בני אדם, ההומוספיאנס. אבל בני השבט הסומרקי... הם אינם רעים או זדוניים. מסתבר שיש תכונות שאינו בטוחים שהן טבעיות לכל מיני בני אדם, אבל יצורי אדם פה, שמעבר לחומה, הם אינם זדוניים מטבעם. הם אינם חשדניים, אלא אם כן יש איום ממשי. אין להם תכונות כמו צביעות. הם לא מנדים אנשים. בארוחות הערב בשבט כולם אוכלים ביחד. אין אחד שנשאר בצד. אין להם את התכונה הכי אנושית שיש. אין להם אגו. אני אומר לכם, זה משהו מיוחד, משהו מהפכני. מדובר ביצורים תבוניים נטולי כל אגו. מסתבר שביבשת המולרקי יש עוד כ-90 שבטים שונים שחיים זה לצד זה. השבטים האלה, למרות השוני בתרבות ובשפה שלהם, מעולם לא היו בסכסוך אחד עם השני. למעשה, הם חיים בשיתוף פעולה ומקיימים מסעות ציד משותפים. הם חיים בהרמוניה. ולחשוב שאנחנו בני אדם הרגנו כל כך הרבה מאיתנו במלחמות בגלל ריבים על פיסות אדמה או בגלל שאנשים חשבו אחרת מאיתנו, זה היה מהפכני. לגלות עולם בו יצורים מנותקים מכל התכונות השליליות שאנחנו בני אדם צברנו ולמדנו לפתח ולשכלל לאורך ההיסטוריה, ולחשוב שכל הזמן הזה חיינו באותה פלנטה יחד איתם. אפרופו פלנטה, למדתי שכדור הארץ שהכרנו ואהבנו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. ניכר הראה לי מפות שבני השבט סרטטו בעקבות מסעותיהם לאורך השנים. המפה שלהם הייתה נראית מטורפת. זו הייתה מפה בצורת עיגול, כאשר בקצוות שלה יש רכסי הרים גדולים שמקיפים את המפה מכל צדדיה. כמו עיגול כזה, רוב המפה היא ים, ובה ספרתי לפחות 16 יבשות שונות. זה אומר שיש פה עוד 15 יבשות שעוד לא גיליתי אותן. וככל שמתקרבים לאמצע, היבשות הופכות קרירות וקפואות יותר. ואני למעשה ביבשת המולרקי, היבשת שהכי קרובה למרכז המפה, והכי קרובה למה שהם מכנים ג'ונת הקרח הפנימית. במפה שלהם, אנטרקטיקה היא יבשת קרח גדולה עצומה שנמצאת במרכז. זה היה מטורף לראות את המפה שלהם. הם בטוחים שאנטרקטיקה היא פשוט אי אחד עצום של קרח, ואין להם את האמצעים לעקוב ולגלות שהיא למעשה חומת קרח חלולה. ובמרכזה יש 7 יבשות, ובהם 9 מיליארד אנשים שחיים ושולטים בעולם הקטן שלהם. הם, בדיוק כמונו, רואים את העולם באופן מוגבל. הם אפילו לא מודעים לקיום שלנו. אז אנחנו, בני אדם, מסתבר, חיים בסוג של טבעת פנימית, ואני, בן אדם הראשון שהגעתי לטבעת החיצונית. ומי יודע, אולי יש עוד טבעות חיצוניות. אולי העולם שלנו הוא אינסופי ואנחנו מרכז של עולם עצום יותר, במידות שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין. ואם זה אכן כך, איפה החלל? כל השאלות האלה היו יותר מדי לבן אדם דבוני אחד שנתקע אי שם מעבר לחומת הקרח. ככל שהזמן עבר, התרגלתי לעובדה שאני כנראה אהיה הבן אדם הראשון שיחיה ואמות מחוץ לטבעת הפנימית של כדור הארץ. עד שלילה אחד, באחד במסעות הצייד שניכר לקח אותי אליו יחד עם בחירי השבט, נתקלתי במשהו עוצר נשימה, משהו משנה חיים. זו הייתה שעת לילה מאוחרת. בעודנו עושים את דרכנו חזרה במסע צייד מוצלח, ניכר החליט לסטות מהמסלול כדי להראות לי משהו. סופת השלגים באותו לילה הייתה חזקה. הלכנו אני והוא במשך דקות ארוכות עד שהגענו למה שנראה כמו מכתש. שום דבר מלבד אור הירח והלפיד של ניכר לא העיר את פנים המכתש. אבל אז שמתי לב לזה. על האדמה, בין השלג והקירח הרבים, שמתי לב לחומר לא טבעי, פיסת מתכת כלשהי. הסתכלתי על ניכר והוא שימו לי להרים אותה. התכופפתי והרמתי את פיסת המתכת. היא הייתה קרה כקרח. היה נראה כאילו היא נקרעה בכוח מחתיכה גדולה יותר. ואז שמתי לב לזה. המכתש כולו היה מלא בחלקים קטנים כאלה מפוזרים. הלכתי בין החלקים, חלקם גדולים, חלקם קטנים, ואז שמתי לב לחלק גדול במיוחד. זה נראה כמו פאנל מתכת גדול, ועליו היו כפתורים. ניגשתי כדי לראות אותו יותר מקרוב, ומעדתי לפת בגלל פיסת מתכת אחרת שהייתה תקועה באדמה. הסתובבתי לאחור, ואז ראיתי את זה. כיתוב, כיתוב בשפת אדם. כיתוב באנגלית, כיתוב בשם קולו. C-O-L-O. לא. זה לא ייתכן. יש רק דבר אחד שיכול להסביר את זה. אמנם זה קרה לפני המון שנים, אבל מעבורת החלל קולומביה שנסעה עם 7 אסטרונאוטים, ביניהם אילן רמון הישראלי, שוגרה מכדור הארץ ומעולם לא חזרה. אני זוכר שצפיתי במשדר בו שידרו את חלקיה מתרסקים אל תוך האטמוספירה לאחר שהתפוצצה בכניסה לכדור הארץ. איך זה הגיוני? האם שיקרו לנו? האם המעבורת לעולם לא חצתה את האטמוספירה? לא, זה לא הגיוני. בבית הספר לטיסה, ואז שמתי לב לזה. המכתש לא היה המקום היחיד שבו היו שרידים. כל האזור שבו היינו, יכולתי לראות חלקי מתכת תקועים בשלג. חלקם ישנים וחלקם פחות. חלק של מנוע מטוס פנטום, זנב של מטוס מיגרוסי, פאנל מכשירים שייחודיים רק למטוס הקרב דאסו רפאל הצרפתי. המון מטוסי קרב שאיכשהו התרסקו פה. ואז ראיתי חלק שמטוס עם סמל מוכר מדי עליו. מגן הדוד הכחול שצבעו דהה בצבץ על חתיכה שהייתה מרוסקת בשלג. חיל האוויר הישראלי. כל המקום הזה מלא במטוסים ומעבורות חלל שנעלמו או שנטען שהתרסקו במהלך השנים. כל הסיפורים על כשלים במנועים או שריפה באטמוספירה, המסע לחלל, ההצלחה האנושית לחצות את האטמוספירה. ואז נזכרתי בלילה הוא, שמטוס שלי חצה את הגובה המותר. מעולם לא מצאתי הסבר לכך, אבל כשאני מסתכל סביבי, על כל כלי הטי שנפלו כאן אני מתחיל להבין. אולי אין באמת חלל, אולי אין באמת אטמוספירה, אבל למה לעזאזל שצבאות העולם ינסו לשמור על כך? האם הם ידעו על המקום הזה? האם הם מסתירים מאיתנו בני אדם אמת גדולה הרבה יותר? הסתכלתי על ניכר שהביט בי במבט מוכזב.
קולקר, מי, מרין.
הוא כנראה שותף לאמת הזאת. הוא יודע מה בני האדם עשו, איך הם שיקרו לנו. חזרנו בשעת בוקר מוקדמת לכפר. לא יכולתי לישון, ישבתי באיגלו וניסיתי להבין. ואז, העייפות והקור התחילו להכניע אותי, ונפלתי לשינה. קמתי אחרי מה שהרגיש כמו כמה שעות לרעשים חזקים מבחוץ. חשבתי שאני עוזה בהתחלה, אבל זה היה נשמע כמו רעש של מנוע סילון. ניסיתי לתת לרעש הזה להיעלם מהמוח שלי, תוך כדי שאני מניח שזו הטראומה והמחשבות הטרדניות מהאמת המטרידה שגיליתי זה עתה. אבל, אז... רעש ריקה מוכר מדי, חתך את השמיים מעליי, והביא לפיצוץ נוראי שקרה לי את אור הטוף. יצאתי החוצה מהר, פיצוצים משניים התפוצצו. יצאתי החוצה וראיתי את כפרו של שבט הסומרקי, הוללה בלהבות. בני השבט רצים ממקום למקום בפניקה, כמה מהם מוטלים על הרצפה ללא רוח חיים. רצתי לאיגלו של ניכר, לראות שהוא בסדר. תוך כדי שאני רץ, אני שומע את רעש הסילון הולך וגובר, ואחריו רעש של תת מקלע שמרסס את הכפר. אחד בבני השבט לקח את החץ והקשת שלו, ועמד על גבעה ועירה אל עבר השמיים, ומהר מאוד תת מקלע ריסס את גופו והוא נפל אל הקרקע. אני חולף על איגלו עם רבים הרוסים. בני שבט מתים שוכבים על האדמה. ואז ראיתי בן שבט צעיר, אולי בן 8 שנים, מנסה להעיר את אמו ששכובה על הקרקע ומלאה בדמה של עצמה. רציתי לעזור, רצתי לעברו, ואז פיצוץ קרוב מדי פגע באיגלו של ניכר. ניכר! ניכר! קראתי ורצתי לאיגלו הבוער. גופות של בני שבט רבים מדי שכבו שם. בזוועה וחרדה, אני ניגש אליו. הוא שכב שם, אחד מהם. רגליו נקרעו לחלוטין מגופו. התכופפתי אליו והתחלתי לבכות. הוא תפס את פניי, פניו היו חיוורות, הוא הסתכל לי בעיניים ולחש.
אוהד.
ניכר, לחשתי חזרה. ואז ניכר הפסיק לזוז, ומת לי מול העיניים. ויחד איתו כל שבט הסומרקי. קמתי מגופתו של ניכר ויצאתי החוצה. הסתכלתי על השמיים מעל הכפר הרוס, וראיתי את זה. כלי טייס, מוכר מדי. זה היה הרכב של 5 מטוסי F-15 אמריקאים חותכים את השמיים, ואז רעש ריקה נוסף שהלך והתקרב. רעש מוכר נוסף העיר אותי מהאילפון. פתחתי את עיניי ומצאתי את עצמי על רצפת קרח. עצמותיי כואבות מעין מנסו, והתפלאתי לגלות כמה מטרים לצידי את המטוס הקטן שלי. זה ששכרתי כדי להגיע לכאן. קמתי על רגליי, ושמתי לב באופן מפתיע שאני נמצא באדמה שונה. זה לא אותו אי מושלג ביבשת המולרקי עליה התרסקתי, אלא הייתי בשממה קרחונית אחרת, מוכרת יותר, אנטרקטיקה. הרעש המוכר מדי התגבר והסתכלתי מעלה. מסוק תובלה גדול ירד מהשמיים לעברי. הדברים קרו מהר נורא. מהמסוק השתלשלו שני חיילים של צבא ארצות הברית, שמיד קשרו אותי בחוט שהרים אותי אל עבר המסוק.
You're safe now.
צעק אחד החיילים תוך כדי שהוא משכיב אותי על מיטה מאולתרת בגוף המסוק. ותוך כדי שאנחנו מתרחקים, אני רואה את המטוס המרוסק שלי הולך ומתרחק ממני. ואז אני שוב מתעלף. הפעם הבאה שפקחתי עיניים, היה מרעש מוכר מדי נוסף. רעש של נורת פלורוסנט. פקחתי את עיניי והתחושה מיידית שלי הייתה צמאון כמו שמעולם לא הייתי צמא. הייתי מעולף למשך כמה ימים. ניסיתי לקום אבל שמתי לב שידיי היו קשורות למיטת בית החולים, אלא הייתי קשור בהזדיקים. אמנם שהסתכלתי סביב, החדר בו הייתי לא היה נראה כמו חדר בית חולים רגיל. נכנס לפתע קצין, אנושי, בן אדם. במדי צבא ארצות הברית שהסתכל עליי. הוא שלף את מכשיר הקשר שלו ואמר,
הוא התעורר.
מסתבר שהייתי במתקן חשאי במקום לא ידוע של ה-CIA. האנשים במקום סירבו לספר לי כל מידע נוסף עד שהפגישו אותי עם מנהל המתחם. הוא ישב בשולחן משרדי כשמאחוריו תמונה של שיגור מעבורת החלל צ'אלנג'ר. הוא קיבל אותי בברכה והושיב אותי בכיסא מולו וחייך. שמך הוא אוהד? הוא שאל. אוהד, עניתי.
ובכן אוהד, אני מניח שאתה מבולבל כרגע מהמקום שבו אתה נמצא.
הוא אמר והמשיך. אני גנרל אמסטרונג, ואני ראש תחום צוות אוויר וחלל בזרוע החלל האמריקאית. היי, אמרתי, עדיין מנסה להקל את מה שקורה כאן.
אוהד, אני חייב להגיד לך שמה שעשית היה מסוכן מאוד. לטוס ככה עם מטוס קטן כדי לנסות להקיף את כדור הארץ ועוד דרך יבשת אנטרקטיקה, זה סופר מסוכן, הוא אמר. וזה לא היה מפתיע כשקיבלנו דיווח על ידי הלווינים שלנו על כך שהתרסקת כמה קילומטרים אל תוך יבשת אנטרקטיקה. הבחורים שלי מצאו אותך ליד המטוס שלך ואמרו שבנס שרדת את כל זה.
אני חייב לעצור אותך כאן אדוני, אמרתי לו. המטוס שלי חצה את יבשת אנטרקטיקה אל עבר קבוצת איי קרח בשם אולראקי. אדוני, יש חיים תבוניים מעבר לאנטרקטיקה, מעבר ליבשת שלנו, מעבר לעולם שאנחנו מכירים, וגם הוכחות לכך שמעבורת החלל קולומביה לא באמת חצתה את האטמוספירה. אני ראיתי את זה במו עיני.
אוהד,
הגנרל קטע אותי, ושלף תמונה מהמגירה. בתמונה יש צילום לווייני של האנטרקטיקה. הוא הצביע לאזור בו טסתי. הבחורים שמצאו את המטוס שלך כאן, הוא הצביע לנקודה יחסית קרובה לים. לכן, מה שאתה אומר לא הגיוני. מה שגם לא ייתכן שחצית את כל היבשת כי היא עצומה. וגם אם איכשהו היית מצליח לחצות אותה, היה הראשון שהיית מגיע אליו היה דרום אפריקה. הוא הביט בי. שתקתי. תראה, כשבן אדם נמצא בתנאי קור קשים כאלה, הוא מתחיל לפעמים להזות דברים. חכה, לא לא, יש לי הוכחות. הייתה איתי מצלמה, בת ידתי את פני הכפר, את היער שלהם, את האיגלויים, את החומה, את כל מה שדיברתי עליו.
אתה מתכוון למצלמה הזאתי?
הוא שלף במגירה את המצלמה שלי. שבורה והרוסה לחלוטין. לא, לא, תקשיב, אני לא עזיתי את זה, אני נשבע לך. הוא לקח נשימה עמוקה.
תקשיב, אוהד, אתה נראה כמו בחור הרפתקן. קראתי בתיק שלך שהיית גם טייס במשך הרבה שנים. מטייס לטייס, אני מכבד אותך. אבל הפעולות שביצעת הן מסוכנות נורא, וגם לא חוקיות. שלא נדבר על זה שריסקת מטוס בשווי עשרות אלפי דולרים, רק בגלל כמה סיפורים שהיו לך בראש. יצרתי קשר עם החברים שלי ברשות התעופה הישראלית, והמלצתי בעקבות מצבך הנפשי והבריאותי, ובעקבות הפעולה הזו, לשלול את רישיון הטייס שלך לצמיתות. אנחנו נדאג למלון וטיסה שתחזיר אותך לישראל בשבוע הקרוב. ואני מקווה שלא תנסה לעשות שוב פעם דבר מיותר שכזה. הוא קם מהכיסא, ורגע לפני שיצא מהחדר, הוא תפר לי לכתף וחייך. תתחיל להאמין בנו, בני אדם. הוא חייך ויצא מהחדר. יומיים לאחר מכן שוחררתי מהמתקן הסודי. מעולם לא הבנתי למה הצבא היה מעורב בזה, איך הוא הגיע אליי ואיך הוא ידע שטסתי לשם. כשפתחו את דלתות הוואן, זה היה מול מלון שהזכירו לי שחכה בו עד הטיסה שלי. באופן אירוני, או אפילו מתוכנן מצידם, המלון היה באזור קייפ קנברל שבפלורידה. המקום ממנו שולחת נאסה מעבורות אל החלל. ביליתי שם את הימים שלפני הטיסה שלי חזרה לישראל, ויום לפני, בצהרי היום, תוכננה שיגור מעבורת נוספת, הפעם לירח, כפי שהם קוראים לו כך. באותו יום התיישבתי בגבעה, גבעה גבוהה מספיק כדי לצפות בשיגור מרחוק. במורד הגבעה ישב קהל ומשפחות שבאו לראות את השיגור, באו לראות אדם שנשלח לחלל, מאמינים ובטוחים שבעוד מספר שניות, בני האדם הולכים לעשות שוב את הבלתי יאומן, לחצות את האטמוספירה, אל תוך החלל ולנחות בפלנטה אחרת. כשישבתי וראיתי אותם, גם אני רציתי להאמין בכך. רציתי להאמין שאנחנו, בני האדם, לא מספיק מרושעים כדי להסתיר סודות אפלים כל כך מהאנושות, שאין באמת יבשת מעבר לאנטרקטיקה, שאין ציוויליזציות והומו ארקטוס שחיים בשלום ובשלווה שם, נטולי אגו ומלאי שלום ושלווה, שהופרו על ידי בני אדם שהשמידו אותם. רציתי להאמין שכל הפיצוצים וההרג שראיתי, שבין אם ניכר חברי הטוב היה חי או מת, רציתי להאמין שהוא חי עכשיו בשלום, שאנחנו בני אדם באמת הגענו לירח ולמאדים ולשבתאי, ושאנחנו חיים בכדור הארץ בו אנחנו המין היחיד ששולט, שבני אדם לא נוראים מספיק בכדי להשמיד מין אחר שהרבה יותר טוב מהמין שלנו, מין שנטול אגו ומלא ברצון טוב ושותפות. כי כמה אנחנו בני אדם אוהבים להביא סבל, אנחנו חולים על אגו, ורציתי להאמין במציאות אחרת. רציתי להאמין שהתאונה שלי באמת הייתה תאונה בשוגג, שקרתה בטעות, ולא באמת בגלל שחציתי גבול כלשהו שדאג לזה שיפילו אותי במכוון. רציתי להאמין שהדבר האחרון שאילן רמון ראה, היה את כדור הארץ היפהפה מהחלל. רציתי להאמין בחלל, וביופי שלו. רציתי להאמין במין האנושי, ורציתי להאמין שכל מה שחוויתי, באמת היה הזיה. המעבורת בדיוק המריאה. כל האדמה רעדה והקהל האנושי מתחתיים מחא כפיים והריע. ובעוד המעבורת חוצה את העננים אל עבר החלל, רציתי להאמין שכל מה שעברתי היה דמיוני. אבל אז ליטפתי את הצלקת ביד ימין שנותרה לי מאותו חץ רעיל שבני השבט של ניכר ירו עליי. ועם כל זה שרציתי להאמין, גיליתי אמת שונה לחלוטין. אמת שלעולם לא אוכל להוכיח.